ברוכים הבאים לפרק בפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שואם לוי וכרגיל יריב פז.
מה העניינים? הכל בסדר?
כן, אתה יודע, עדיין אנחנו במלחמה ומנסים להיות אופטימיים ולהמשיך הלאה.
האמת שאנחנו מקליטים את זה, אז באמת מלחמה, אבל עד שזה יהיה, נקווה שאולי המלחמה תיגמר.
הלוואי, תמיד כמה שיותר מהר, שכולם יחזרו, וכל החטופים והנהדרים.
אמן.
והיום איתנו עומר מויאל, הוא מנהל קבוצת Money Mentor, ליווי שכירים ויזמים להגדלת מקורות הכנסה. הוא מחבר הספר מעובד שכיר למשקיע בכיר, אז שלום עומר, מה שלומך?
אלן, אלן, שלום לכם. כמו שאמרתם, בסדר, בהתאם למצב, מה שנקרא.
כן, כן. איזה ספר כתבת?
הספר נקרא מעובד שכיר למשקיע בכיר, בעצם איזשהו
איך
מורה...
איך הוא נקרא?
מעובד שכיר למשקיע בכיר.
ככה הוא נקרא.
כן. כן. בעצם איזשהו מורה נבוכים, נקרא לזה ככה, מ-0 ל-100, איך אנשים יכולים להגדיל את מקורות ההכנסה שלהם, ולייצר לעצמם הכנסות פסיביות, שלא תלויות במקור ההכנסה העיקרי שלהם. אם ככה נחזור קצת יותר לטריגר שהוביל אותי להוציא את הספר, זה באמת תקופת הקורונה, הרבה מכרים מתחום ההייטק, מה שנקרא שכירים שעובדים בתעשייה יחסית מתגמלת ומשכורות יפות, וראיתי אותם, מה שנקרא, ביום יום חיים ברמת חיים גבוהה, ואז הגיעה הקורונה, ובאמת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, פתאום אותו מקור הכנסה עיקרי שהם היו, שבנו עליו, התפוצץ להם בפנים, ואז הם הגיעו למקום שהם לא שורדים. למה? בגלל שהם לא יצרו לעצמם עתודות כלכליות ומקורות הכנסה נוספים. לכן אני הרגשתי שקודם כל בשביל האנשים שאני מכיר, אני חייב להוציא את הספר הזה כדי שידעו איך להתנהל במקום הזה, כן. גם אם יש להם משכורת יפה או עסק שמתגמל אותם כמו שצריך.
כן, יפה. אז מה בעצם, שמגיעים אליך אנשים, לאיזה צרכים הם מגיעים?
אז באמת...
כאילו, יש לי כך וכך, מה אתה אומר?
זו השאלה הישראלית הרגילה, מה אני עושה עם, איך זה... כמובן שבשביל לענות על הדברים האלה, צריך ללכת קצת יותר אחורה, כי מה הצרכים שלי והיעדים הכלכליים שלי שונים מהיעדים שלך ושל פלוני ואלמוני. לכן כדי להבין מה מתאים לכל אחד, צריך לאפיין כל אחד ולפצח, להבין מה הסטטוס הכלכלי של כל אחד, מה רמות הסיכון שהוא יודע להתנהל בו, ומה היעדים הכלכליים שאליו הוא רוצה שואף להגיע. כמובן עושים איזשהו reverse engineer, בסוף מגיעים, מבינים מה היעד הכלכלי שאתה רוצה להגיע אליו, ואז הולכים אחורה ומבינים מה הפעולות שצריך לעשות. ולפעמים, בדרך כלל, אלו פעולות ש... אנחנו לא מורגלים לחשוב עליהם.
כן.
אני באמת בימים האחרונים אני נוגע בזה גם במדיה החברתית וגם בערוצי טלוויזיה שאני מתראיין עליהם, כי צריך מה שנקרא קצת לשנות את הקונספציה של הכסף. ומחשבה על הנחות יסוד שאנחנו נשענים עליהם. אגב, אני אשמח לחדד קודם כל, אתה יודע, לקשר למצב שאנחנו נמצאים בו היום, כי בסוף מדברים מבוקר ועד לילה על המצב המדיני ועל המצב הצבאי, ומפרשנים את זה כל הזמן. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך הסיטואציה הזאת, אבל כמו שהנושאים האלה חשובים, יש נושא שהוא חשוב ומשפיע לא פחות, וזה הנושא הכלכלי. בסוף, כשהמלחמה תיגמר בעזרת השם מתישהו, ובעזרת השם יהיה בניצחון שלנו, אנחנו חייבים לוודא שלכל אחד מאיתנו יהיה משק בית כלכלי יציב לחזור אליו. כי אם זה לא יקרה, המדינה תיכנס לאיזשהו סחרור. אנחנו יודעים מבחינה היסטורית שאנחנו נמצאים באיזושהי מערכה צבאית, זה בדרך כלל מוביל לאיזושהי עתה כלכלית. אנחנו מדברים על הערכות היום, הוצאות של המלחמה שמוערכות עוד פעם, מדבר על הוצאות ישירות מעל 60 מיליארד שקל, והוצאות עקיפות מגיעות ל-200 מיליארד שקל, שזה סכום אסטרונומי. רק לשם השוואה, מלחמת לבנון השנייה הסתכמה ב-22 מיליארד שקל. זאת אומרת, פי 10 אנחנו מדברים על זה עכשיו. אז, ומלחמות כאלה צריך לממן, בין אם זה הדפסת כספים או הוצאות כספים כאלה ואחרות, או בין אם זה נטילת חוב של המדינה. בקיצור, כל הדברים האלה מובילים אותנו להבין שאנחנו חייבים לגעת במצב הכלכלי, ולהבין שאנחנו נמצאים באיזושהי שגרת מלחמה, וכל אחד חייב לנהל את המשק בית שלו כמו עסק. ובמקום הזה, אני חוזר למה ששאלת מקודם, צריך באמת להבין מה הסטטוס הכלכלי שלנו, ולהבין איך מעבר לעבודה העיקרית שלנו, אנחנו מייצרים לעצמנו עוד עתודות כלכליות, כדי שבמצבים okay. כאלה אנחנו יכולים...
תן דוגמה, תן דוגמה. נניח עכשיו אני עובד, מרוויח 20 אלף שקל, לא יודע מה, נניח הוציאו אותי לחלט, יש לך מה לעזור לאנשים כאלה?
אז
מה אתה מייעץ לנו לעשות?
אז יפה, אז אנחנו נוגעים במצב כמו של היום, שהרבה אנשים שיוצאו לחלט או אפילו פותרו, לדעתי זה צריך להוות קודם כל איזשהו wake-up call לכולנו, ובאמת לשים זרקור על המקום הזה של, הנה, אני חשבתי שאם אני במקום עבודה טוב, בטוח, מתגמל, אז אני מסודר במרכאות, אוקיי, זה צריך לעורר אותנו, נכון שזה מכניס אותנו לאיזשהו סטרס, אבל לפחות זה עורר את האנשים לפני שנכנסו למצב יותר זה. אז צריך להכין תוכנית, התוכנית הזאת מדברת על, מה הסטטוס הכלכלי שלי עכשיו, מה יש לי, להבין, יש הרבה אנשים שלא יודעים מה יש להם, אתה יודע, זרקו, נכנסו לאיזושהי עבודה חדשה ובא איזשהו סוכן פנסיה ואמר תעביר לשם, שכחו מזה ואיזה סוכן ביטוח טיק-טק בדלת והעביר לשם, אנשים לא יודעים מה יש להם ומה אין להם וכמה הם משלמים על ריביות וכן הלאה, אז קודם כל לייעל את המצב שהם נמצאים בו היום, תשים לב, אני אומר לייעל ולא לחסוך, זה עניין של מיינדסט, ברגע שאנחנו...
אוקיי, אז איך מייעלים?
אז קודם כל אנחנו צריכים, אחרי שאנחנו מבינים איפה מפוזרים לנו הכספים, אנחנו צריכים להבין ולדבר עם אותם אנשים שמנהלים לנו את הכספים, אם זה בבנק או בקרנות הפנסיה, מה העמלות שאנחנו משלמים. זה דבר ראשון, אנחנו צריכים לצמצם את המקום הזה, כי יש דברים שאנחנו...
להפחית את העמלות.
בדיוק, להפחית את העמלות, זה כבר... מאוד. יכול להתבטא בהרבה כספים. דבר שני, אנחנו צריכים בעת הזאת, אם אנחנו, אתה מדבר על אנשים שפותרו, יצאו לחלט, קחו דף חלק, תבינו, אני תמיד אומר, הכל מתחיל בחשיבה עם דף חלק, קפה ושעה של הפסקה. תבינו מה הדברים שאתם יודעים לעשות טוב, מה אתם אוהבים לעשות, מה העולם צריך, ותבנו לכם איזשהו סייד אסל, איזשהו, גם אם
מה
אתם...
מה שנקרא חשב מסלול מחדש.
בדיוק, לגמרי ככה. גם אנשים שרוצים להמשיך להיות שכירים, אין בעיה. עדיין, זה אחד מהדברים של לבנות לעצמך עוד איזשהו מקור הכנסה, גם אם הוא מינימלי ונראה לך לא ממש משפיע, אבל כל דבר כזה הוא מתחזק את משק הבית שלך, והוא מקטין את התלות. אני בסוף רוצה, המשימה שלי, מה שנקרא, שאנשים יקטינו את התלות במקור ההכנסה העיקרי שלהם, ככה שזה יוריד להם איזושהי דאגה. היום אנשים נכנסים לסטרס.
כן.
אז אמרנו, לייצר, קודם כל, להפחית עלויות בעמלות. דבר שני, אנחנו רוצים לייצר לעצמנו עוד, אותה מורה, שעובד בבית ספר ועכשיו יצא לחלט, והיא יודעת, לא יודע מה, ללמד אנגלית. אז שתיקח אנשים באופן פרטי, או יודעת ריקוד, שתלמד אנשים. אתה מבין? זה יכול להתבטא בעשרות אלפי דברים. לייצר לעצמם עוד איזשהו מקור הכנסה. הדבר שלישי, להבין שהם חייבים לייצר לעצמם קרן חירום. כשאני מלווה אנשים, הדבר הראשון שאני עושה, לייצר תוכנית, שהיא לוקחת בחשבון שגם הבלתי מתוכנן יהיה מתוכנן. כלומר שגם כשאנחנו נכנסים לסיטואציות כאלה, אנחנו מראש, יש לנו פתרונות לדברים האלה. לא, זה גם על דברים גדולים כמו פיתורים, אבל גם על פתאום יש לך איזשהו פנצ'ר או קלקול באוטו, ואתה מתבאס, הנה אני צריך להוציא עוד 1,000 שקל או זה. לא צריך להתבאס, יש את הקרן הזאת, קרן חירום, או איך שקוראים לה. זה בדיוק לדברים האלה שאתה יכול להמשיך להתנהל כרגיל, בלי שהדברים האלה משפיעים עליך.
כן.
אז גם קרן חירום.
קרן חירום זה בעצם כסף שהוא בצד.
נכון. כן. כסף שהוא בצד, אבל לא בצד בשביל לראות אותו תופח וגדל. בצד בשביל המקרים האלו.
כן.
כדי
כן, אבל אני יכול להשקיע אותו בקרן הכספית, למשל.
מה?
אני יכול להשקיע אותו.
אין בעיה. המטרה היא פה לא להגדיל את ההון, או לא לייצר מזה איזה הכנסות פסיביות. המטרה לאיזשהו סכום של כסף שנמצא בצד, נמצא נזיל. אפשר כמובן לשים אותו בקרן כספית, זו דוגמה מצוינת. אבל המטרה היא שקרה משהו, אני יכול למשוך את הכסף מהמקום הזה, ולהמשיך את החיים כרגיל.
כן.
ממקום של גם התנהלות כלכלית, וגם ממקום של סטרס. הסטרס כשאנחנו פתאום קורה איזה משהו, זה מכניס אותנו לסטרס, ואז אנחנו גם מקבלים החלטות לא נכונות, כלכליות ולא כלכליות, וזה יוצר איזשהו כדור שלג שלילי. אנחנו רוצים למנוע את הדברים האלה. והדבר השלישי הוא כמובן כל הזמן לחשוב, להוציא את האנטנה הזאת, שחייב לייצר לעצמנו מקורות הכנסה נוספים, כמובן על ידי ההשקעות. בסוף, ככל שאתה משקיע יותר, אתה יכול עם הזמן לקבל יותר. במה להשקיע? זו כבר שאלה לא מסובכת יותר, רק מורכבת יותר. צריך להבין לעומק מה הצרכים שלך, כמו שאמרתי מקודם, ולכך יש מגוון אפשרויות. אתה יודע, אנחנו ישראלים, דיברנו על זה בשיחה הפרטית כן. מקודם, ישר קופץ לנו הנדלן בדימונה, איזה דירה בדימונה, או לשים בשוק ההון. יכול להיות שזה דברים טובים לעשות, אבל יש עוד מניפה רחבה של דברים שאפשר לעשות, השקעות שאפשר לעשות, גם תחת נדלן וגם תחת שוק ההון. יש הרבה תתי כותרות ותתי השקעות שאפשר לשים ולהשקיע, ולכל אחד מתאים משהו אחר. אנחנו צריכים לבחון מה הדבר שמתאים לכל אחד.
כן. לפי בעצם, לפי הסיכון, לפי כמה הון, לפי...
זה, יש שלושה פרמטרים עיקריים שמתוכם צוללים ליותר. סטטוס כלכלי, הסטטוס הכלכלי זה אומר מה יש לך. אני רוצה כשאני פוגש בן אדם לראשונה, שנקרא אני הופך אותו, מנער אותו, כל השקלים מתפזרים על השולחן, ואז אנחנו מסדרים את זה במקומות הנכונים. דבר שני זה רמות הסיכון שהוא יודע להתנהל בהם.
כן. Okay.
כל אחד יש רמות סיכון אחרות, יש בן אדם שאתה יודע, הוא יאבד 5 שקלים מהקרן שלו שהשקיע, הוא ילך למרפסת וחפש איך לקפוץ. מצד שני יש בן אדם שאומר, אם אני לא מכפיל את הכסף, לא מעניינתי, הכל או כלום. אז כמובן נתתי לך את שתי הקצוות, אבל בסוף השקעה טובה, אם אנחנו מדברים על השקעות, היא לאו דווקא השקעה שאומרת שהצועה היא הכי גבוהה. השקעה טובה היא השקעה שאתה ישן איתה טוב בלילה. יש לך נוח בבטן,
כן.
אתה מבין? כמובן שכדי לגדול כלכלית, אתה צריך לעשות קצת דברים גם שמחוץ לקומפורט זון שלך. וייתכן שיש איזה שהם הנחות יסוד שכולנו גדלנו עליהם, שהן שונות. בסוף העשירים הם עשירים בגלל שהם מתנהלים קצת אחרת מכלל האנשים. יש לי כלל... אם אני רואה את, אתה יודע, אומרים חוכמת ההמונים, חוכמת ההמונים, אבל אם אני רואה את רוב האנשים עושים דבר מסוים, אני כנראה הולך לצד השני, כי אין מה לעשות, הסטטיסטיקה לא משקרת. רוב האנשים הם לא בכושר, לא בריאים, הם באוברדרפט, לא נמצאים במקום העבודה שהם רוצים, ואתה יודע, לא נמצאים במקום הכלכלי שהם רוצים. אז צריך לחשוב קצת אחרת מרוב האנשים, צריך להסתכל מה... מה אנשים שמצליחים עושים, ולפי זה להתנהל.
ואם אני עצמאי, דיברנו על שכירים, חל"ת וכאלה, אם אני עצמאי?
אם עצמאי, איך להתנהל בעת הזאת?
ההכנסות ירדו.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה תמיד טוב לחזור למקורות. אתה מתעסק בבנייה, אתה יודע שככל שאתה רוצה...
בהשקעות נדל"ן, כן.
כן? ככל שאתה רוצה לבנות בניין גבוה יותר... צריך להיכנס עם היסודות עמוק יותר למטה. אז ככה גם בעסקים. ברגע שאנחנו עכשיו מבינים שהעסק נעצר, הדוגמה טובה זה בקורונה. יש הרבה עסקים שקרסו. עם זאת, הרבה עסקים שנסקו. פתאום בקורונה הייתה הדבר הטוב שקרה להם. למה שזה דחף אותם, זה ייעל אותם. אתה מבין? פתאום הרבה אנשים נכנסו לנושא הדיגיטלי. זה חסך להם הרבה הוצאות. ופתאום הם נפרסו וקיבלו עוד הרבה, מה שנקרא, גלגלי עיניים.
כן.
וזה הביא אותם למקומות נכונים. אז מה שעצמאי צריך לעשות זה לחזור אחורה, להבין עוד פעם אותו דף ריק, להבין, אוקיי, זה המוצרים שאני מוכר, זה השירותים שאני מוכר. יכול להיות שאני יכול, תחת אותה כותרת של, של עסק וסקטור, יכול להיות שיש מוצרים אחרים שאני יכול למכור. כן. צריך להבין מי הקהל, למקד אותנו במי הקהל שלנו, ומה המסר שאנחנו רוצים לפנות אליו, ויכול להיות שזה מסר יותר מדויק לעת הזאת שאנחנו נמצאים. צריך תמיד לחזור אחורה, וגם פה, גם עסק, יש איזושהי סברה שאומרת, אני בעל עסק, אז כל רווח שיש לי אני צריך להחזיר ולהשקיע חזרה בעסק. זה נכון, גם אני, יש לי עסקים וחברות, ואני באמת משקיע את חלק נכבד מהרווחים בעסק חזרה, כי אני רוצה לפתח אותו. אבל צריך להבין, אם אני משקיע בחזרה בעסק, אני עדיין משאיר את עצמי באותה נקודה. זאת אומרת, אני יכול להיות שהרווחים יגדלו, אבל אני עדיין תלוי בעסק. אני צריך אותי, גם אם אלה אם כן יש לי איזה 500 עובדים, אבל בעסקים קטנים ובינוניים, אני עדיין צריך אותי כדי לעבוד, ואני רוצה לנתק את עצמנו מהמשוואה של זמן שווה כסף. אני רוצה גם בתור עצמאי, עם הרווחים שלי, חלק מהם, להוציא למקורות הכנסה נוספים פסיביים, שלא יהיו תלויים במקור ההכנסה העיקרי שיש לי.
אוקיי. מה דעתך על נדלן בתקופה הזאת?
אז קודם כל, כאחד שמגיע מבנייה ומגיע מנדלן, כמובן שנדלן זה משהו שאני מאוד מאמין בו, צריך לעשות הפרדה. בסוף אני מסתכל, למרות שאני שותף בחברת בנייה בארץ, והאינטרס שלי במרכאות שימשיכו וישקיעו ויבנו בארץ וכן הלאה, כשאני מסתכל על כספים של אנשים ואני מסתכל קר, אני בסוף עושה את מה שנכון לכסף ומה שממקסם את הכסף בעת הזאת, נכון גם לשוק הגלובלי ונכון להרבה משתנים. אז כשאני מסתכל קר על הכסף, יכול להיות שבעת הזו באופן ספציפי יש השקעות מחוץ לארץ שיותר נכונות לעשות כרגע. שוב, באמת צריך, אנחנו מדברים באופן רחב, צריך לבחון כל מקרה לגופו. אבל בענייני נדלן, אם בכל זאת מתעקשים להישאר בארץ, יכול להיות שייתכן שכדאי לקחת פרויקטים שהם קצת יותר ארוכים, כלומר הכניסה אליהם תהיה היום, כמובן במחיר הזדמנותי, ובסיטואציה כזאת שהכניסה, שהעסקה כזאת מגלמת או איזשהו שינוי ייעוד או השבחה, דבר שבאמת נותן לנו איזשהו גאפ ורווח הון בסוף התקופה, והעסקה הזאת נגמרת בסוף המלחמה, לפחות בערכה בסוף המלחמה, כשהדברים קצת התאזנו. כי אם אנחנו מדברים על שוק ההון באופן כללי, שוק ההון מקפל לתוכו גם נדלן וכמה הרבה דברים, שוק ההון מסתכל על אי ודאות ומתמחר אותה כאיזושהי אי יציבות, ואז בגלל זה השווקים כרגע רועדים ויורדים וכן הלאה. אז ברגע שתחזור הוודאות ותחזור היציבות, הדברים יעלו למעלה, יכול להיות שהריביות ירדו, ואז כמובן מחירי הנדלן יעלו. אתה יודע, הארץ שלנו קטנה, עתודות הקרקע לא גדולות יותר מדי, כן. וגם ככה, גם מכל עתודות הקרקע, חלק מאוד קטן, 7-8% הם רק נמצאים אצל אנשים פרטיים, אז, והאוכלוסייה גדלה, לכן כל הדברים האלה מצביעים לנו על זה שהנדלן בסוף כנראה שיעלה. ולצערי אני אומר, בסוף אנשים התחלקו לשניים, אלה שיש להם ואלה שאין להם. עוד פעם, ממקום כואב אני אומר את זה. אבל עם הידיעה הזאת, ושאנחנו מבינים את הנתון הזה, צריך לנסות לעשות כל מה שניתן, בשביל להיות במקום של אלה שיש להם, כדי שננסה להתנתק מאותו מרוץ עכברים שכולם מדברים עליו.
כן. אתה גם בעצם מלווה אנשים להשקיע בהייטק?
אני, כמו שאמרתי לך, אני מסתכל על הבן אדם ועל הצרכים שלו, ולפי הסטטוס הכלכלי שלו, רמות הסיכון והיעדים שהוא רוצה להגיע אליו, יש מגוון אפשרויות להגיע ליעדים האלה. אני בוחר את הנתון, את המתווה הכי נכון לאותו בן אדם. ייתכן שהמתווה הכי נכון לאותו בן אדם זה השקעה בסטארט-אפ או שותפות בעסק מסוים. אז יכול להיות שאחד הדברים הנכונים לפלוני הוא השקעה בסטארט-אפ. סטארט-אפ כמובן יש לו, אין וקום בחיים. ככל שהסיכוי עולה והפוטנציאל עולה, כנראה שיש גם סיכון שעולה, אבל כמו שאמרתי מקודם, יכול להיות שזה מתכתב עם היעדים של אותו בן אדם, וצריך, מה שנקרא, no guts, no glory, צריך לקחת כן. סיכון מוגבר, יכול להיות, בחלק מהכסף, כדי להגיע ליעדים. אתה יודע גם, גם בנדלן, בנדלן עוד פעם, יש הרבה וריאציות והרבה רמות סיכון. אם אתה בתור המשקיע פסיבי, אתה משהו אחד, מקבל משהו אחד, ואם אתה זה שבקובע של היוזם, אתה נוטל על עצמך סיכון יותר גבוה, אבל בצד זה, הרווחים שלך יכולים להיות בהתאם. אז כל אחד צריך להבין מה הסקאלה, איפה הוא נמצא על הסקאלה, ומה הדבר הנכון לו בשביל להגיע ליעדים שלו.
הבעיה בסטארט-אפים שאחד לאיזה 100 סטארט-אפים, איכשהו אולי טיפה יצליח.
נכון. לא? אז כמו שאמרתי, לא לוקחים את כל ההון ושמים על סטארט-אפים, בטח גם אם זה לא הכספים האחרונים שלך, כמו שאמרתי, הדבר הראשון שאתה עושה זה לשים לך קרן חירום בצד, ואנחנו כמובן מסתכלים על ההכנסות תוצאות, מבינים מה התזרים שלך, לא ישר הולכים לסטארט-אפים. זה כנראה אחד הדברים האחרונים שאנחנו כן. הולכים אליהם. זה גם בספר, מה שנקרא פיראטי את זה רבות, זה נמצא בשלבים יותר אחרונים. אבל כמו שאתה, גם ביטקוין לצורך העניין, יש לזה פוטנציאל גדול, אבל גם זה, מה שנקרא, חלק זעיר מאותו הון עצמי שיש לך. אז דיברת על אחד ממאה, לא ניכנס למספרים הסטטיסטיים, מה באמת כמה מתוך סטארט-אפים מצליח, גם זה תלוי גם איך אתה בוחר את הסטארט-אפים, ובאיזה שלב הם נמצאים. בסוף, לרוב אני מה שנקרא long story short, כשאני בוחר סטארט-אפ, זה לרוב לא בשלב מאוד מאוד מתקדם, אוקיי? יכול להיות שהרף כניסה הוא נמוך יותר, אבל אני רוצה לדעת שיש איזושהי הוכחת התכנות, POC זה נקרא, כלומר שלא רק הדודה או הסבתא או החבר מהצבא מפרגן לך וקנה את המוצר שלך, אלא באמת יש איזושהי הוכחת התכנות שמישהו צריך את המוצר שלך. יש איזה כבר מחירות. לכן זה איזשהו רף כניסה מבחינתי ראשוני לבחירת הסטארט-אפים, וכן, לא הרבה סטארט-אפים מצליחים, אבל כשמצליח, זה כבר לא מדברים על 8%, 20%, 50%. כשסטארט-אפ מצליח, אתה יכול לעשות גם 10x על הכסף שלך, 50x וכן הלאה, אז מה שנקרא, זה מגלם את הסיכון שאתה לוקח.
כן. אתה אופטימי לגבי המצב הכלכלי? של אנשים שיהיה אחרי המלחמה?
קודם כל, בשביל להתנהל בעולם הזה, ולהצליח, אתה חייב איזשהו מימד של אופטימיות, למרות שאומרים שפסימי זה אופטימי עם ניסיון. אבל אתה צריך תמיד לחשוב איך כן לעשות את הדברים, ולא למה לא. יש תמיד סיבות למה לא לעשות, ולמה לא להתנהל בצורה כזאת, ואיך הדברים יקשו עליך. אנחנו, לדעתי, בוודאות גבוהה, ננצח את המלחמה הזאת, והדברים לאט לאט התאזנו. אני כן קורא לאנשים מעכשיו להתחיל ולבדוק את עצמם, ולא לחכות רק לסוף המערכה, שאנשים כבר יהיו עם בור יותר גדול, אלא לעצור את כדור השלג השלילי הזה שמתחיל להיערם עכשיו.
אגב, אני לא בטוח שכולם מפסידים ונפגעים.
מפסידים מה?
לא, אני אומר, בעסקים יש ירידה, המענקים של המדינה לא יפצו לשום דבר, אבל אני לא בטוח, יש הרבה, אני רואה בהייטק, אתה יודע, לא יהיו להם את המשכורת, אבל גם לא מורידים, אבל גם מוציאים פחות כסף. אז אני חושב שאנשים יכולים, ומצד שני מתפנה להם יותר זמן, ונכון, הם כואבים, עצובים וקשה מאוד, אבל ככל שעובר הזמן זה מתרפא, והם יכולים לעשות למען עצמם כל מיני דברים, בין אם להשקיע בעצמם או להשקיע את הכסף שלהם. דברים שהם לא עשו, שהם לא, ופעם באה המכה יכולה לפגוע בהם.
בדיוק, זה אותו wake-up call שאני אומר. נכון שלא כל המקומות נפגעו, אבל אני מדבר באופן כללי, אני מסתכל על המדינה. בסוף, הדברים האלה זה הצטברו, למדינה יהיו חובות בגלל המלחמה הזאת.
ואז יעלו את המסים, אתה חושב?
אז שוב, יש מאין. זה צריך לבוא מאיפשהו, או ממסים, או
אז אתה אומר, התובנה הראשונה, כל המלחמה הזאת, אנחנו הולכים לממן אותה.
הציבור הרחב. מישהו צריך לממן אותה, בסוף זה ייפול כנראה על האזרחים. בגלל זה אני אומר, דבר ראשון, אתה נגעת במענקים שהם לא יחסו כן יחסו, אני אומר, הממשלה צריכה לעשות דברים, היא צריכה לשחרר חסמים בירוקרטיים, והיא צריכה לנתב כספים למקומות הנכונים ולא סתם לפזר אותם באוויר.
הממשלה לא תעשה כלום.
אבל...
באמת?
לא, אבל, אני איתך, אני איתך. לא עניין שלא תעשה כלום, אבל...
זה כסף לפיצוחים, אני בדקתי איזה... יש לי עסק, בדקתי כמה מגיע לי, וגם אתה תבדוק יריב. כסף לפיצוחים.
6% מההוצאות הקבועות.
משהו כזה. פיצוחים, נו. הבמבה שאתה שם פה. תכניס מההוצאות הקבועות.
אז למה לא הבאת הבמבה? אם אתם חסים לך את הבמבה.
אנחנו עשינו פרק ללא פינוקים פה, זה לא באמת, כאילו, לאור המצב, נזמין אותך לעוד פרק. זהו, בנסיבות.
עם קונפטי.
נעשים פה את היין, כמו שאז עשינו, נעשה פה חגיגה.
עולה, עולה, זה כמו, טוב שלא הזמנתי אותי ביום כיפור, לא היה אוכל, לא היה זה.
רצינו עלות לחסוך, אבל לא
הסתדר. לא, אז באמת בעניין הזה, בסוף, בגלל מה שאתה אומר, כן ייתנו פיצוי, לא ייתנו פיצוי, לא להסתמך על מקורות חיצוניים. אני תמיד אומר, לשחק הכי טוב שאפשר עם הקלפים שנתנו לנו. זה הקלפים שנתנו לנו גם עכשיו, בהינתן המצב והמשבר, וגם כל אחד איך שהוא נולד. אתה יודע, יש אנשים, לא אני אמרתי, זה ביל גייטס אמר, אם אתה נולד אני, זה לא האשמה שלך, אבל אם אתה מת אני, זו כבר האשמה שלך. כי קיבלת, אלה הקלפים שקיבלת, אלה הקלפים שקיבלת, יכול להיות שהם לא איי-איי-איי ולא כמו מישהו אחר, אבל תלמד לשחק איתם הכי טוב שיש. כסף זה אף פעם לא הבעיה, תמיד אפשר, אתה יודע, תמיד אפשר מבנקים, מאנשים, other people money, other people time, יש הרבה צורות של מינוף, שככל שאנחנו מתקדמים יותר בעסקים, אנחנו נחשפים ליותר צורות מינוף, וזה אנשים העשירים יותר עושים, והחברות הגדולות יותר עושות, אף אחד לא משתמש בכסף שלהם, זאת אומרת שכסף זה לא הבעיה, אז מהקלפים שאתה, שכל אחד מאיתנו קיבל, הוא צריך לעשות את המיטה ואת המקסימום, אז לא לחכות, לפיצויים ולא להישען על זה, להבין עכשיו, לקחת את המשבר הזה שיש, ואת העצירה הזאת, בין אם יצאתם לחלט או פוטרתם או רק פחות עבודה וכן הלאה, להבין מה אתם יכולים לעשות אחרת, לעשות יותר טוב, להמציא את עצמכם מחדש. כל פעם צריך לעשות את העצירה הזאת, עדיף שהיא תהיה לפני משברים, אבל אם כבר מה שנקרא נגזר לנו משבר, אז לנצל אותו, לשבת בבית ולהבין מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, ואיך אנחנו יכולים לבנות את המשק בית שלנו עם יותר עתודות כלכליות, כדי שפשוט להוריד דאגה אחת מהראש שלנו. יש לנו בתור ישראלים בעיקר מספיק דאגות, דאגה אחת כלכלית, לנסות לצמצם אותה כמה שאפשר.
הבעיה שאין לאנשים מצב רוח, לא בשביל להשקיע, לא בשביל להמציא את עצמה מחדש, אתה יודע, מדד מצב רוח נמצא בתחתית, אז איך לדעתך, יש איזה ככה כמה טיפים אולי או איזה משהו ש...
אני לגמרי מבין אותך, ויותר מזה, זה בסדר גמור, האמת שפונים אליי בדיוק עם השאלות האלה, אני יודע, יודעת שצריך לעשות, אבל אין לי מצב רוח. אז להבין שא' זה בסדר גמור, זה מראה שאנחנו אנושיים ולא מכונות, ובאמת עברנו טבח נוראי, בו אי אפשר להקל ראש בדבר הזה, במה שקרה לנו, וזה הכניס את כולנו לזעזוע, בטח מי שצפה בסרטונים ונחשף למראות האלה. אבל עם זאת שזה אנושי וזה בסדר לעצור ולנשום, אנחנו צריכים להבין מה ההשלכות. ככל שנתעכב יותר זמן, וככל שלא נעשה פעולות ודברים שאנחנו... צריכים לעשות, זה יכניס אותנו למשהו שאנחנו נצטרך לעבוד יותר קשה בשביל לצאת ממנו אחר כך. וכמו שיש אני, כשאני מלווה בעלי עסקים ועצמאים לצורך העניין, ותמיד אני אומר להם להפריד בין עומר הבן אדם האישי ועומר בעל העסק. זה שאני חולה, את העסק שלי זה לא מעניין שאני חולה, אוקיי? הוא צריך עדיין את ההוצאות שלו, הוא צריך עדיין להמשיך למכור, צריך עדיין להמשיך לשווק, אז וזה שאני חולה או לא בא לי או לא יודע, לא מעניין אותי או שכואב לי או whatever, העסק צריך להמשיך לעבוד, אותו כנל גם המשק בית של כולנו. המשק בית של כולנו זה עסק בפני עצמו, והוא צריך להתנהל עם כל החשיבה הקרה הזאת, אין מה לעשות. כדי שנוכל לצמוח, אבל אני מדבר על הפן הכלכלי, אנחנו צריכים להתייחס על זה כיחידה עסקית. ואז עם כל הכאב, צריך לפנות את הזמן גם ולהתחיל להניע את הגלגלים ולחשוב על מה כן אנחנו יכולים לעשות. אז לא כל היום, לא יודע מה, 12 שעות, לחשוב על איך אנחנו משקיעים ואיך מנתבים את הכספים בצורה הנכונה והמיטבית. קחת חצי שעה ביום הראשון, שעה ביום השני, 3 שעות ביום השלישי, ולהתחיל, אגב, גם עשייה היא ידועה כמפיגה של דיכאון ושל לחץ ושל סטרס, אז אתם, גם אני מתנדב ומנסה לעזור כמה שאפשר, ואני רואה שזה לאט לאט, מה שנקרא, מוריד גם אצלי את סף הדיכאון וחרדה מהדברים שקרו, אז אני מזמין כל אחד לעשות, אבל גם העשייה על הדברים הפשוטים, היא מכניסה לאיזשהו לופ חיובי, ולדעתי זו גם המלצה לאנשים, להתחיל להניע גלגל.
כן. טוב, יפה.
ורגע, יש לי באמת שאלה ברמה העסקית. מה אתה מציע באמת לבעלי עסקים, זה שלא ייפגעו נגיד במצב כמו שיש עכשיו, ומה אתה מציע לסחירים, ואיך זה, ומה ההבדלים בעצם?
אז כמו שאמרתי,
כאילו בפועל, מה אני עושה?
כולם בלי יוצא מן הכלל, צריכים להבין שהם צריכים לייצר לעצמם את אותה קרן חירום, אוקיי? גם סחירים, גם עצמאים. כולם בלי יוצא מן הכלל.
קרן חירום כמה? 6 חודשי משכורת?
אז עוד פעם, החישוב הוא נע בין חודשיים ל6 חודשי משכורת, זה תלוי בתחום שאתה נמצא בו, אם אתה מתכנת בהייטק, ככל הנראה אתה תשיג מהר עבודה, אז אתה יכול לקחת את הרף המינימלי, אבל אם אתה במקצוע שפחות נדרש, כדאי לך לקחת את הרף המקסימלי. קרן חירום זה דבר שנדרש. דבר שני, אתה צריך תוכנית. בלי תוכנית לא תגיע ליעדים שלך. התוכנית הזאת, דיברתי כבר כמה פעמים פה, מה היא צריכה לכלול, בעיקר את היעדים, ולעשות את הפעולות הנכונות. הדבר השלישי זה עוד פעם, מהיום אנחנו מדברים על דברים פרקטיים, זה הדברים הפרקטיים. זה נשמע כמו איזושהי אסטרטגיה, אבל זה גם הטקטיקה, להבין מה אני צריך ומה ייצר לי. הרי אין כפתור קסם, לא אגיד לכם, אוקיי, תלחצו פה, ואז יכניס לכם עוד מקור הכנסה. לא, עכשיו אתם צריכים לבנות את המקור הכנסה הנוסף הזה.
רגע, ותן לי ממש דוגמה פרקטית.
אוקיי, אז יש...
מה אתה חושב שעובד? מלבד נדל"ן דווקא.
עוד פעם, יש גם סקטורים של שוק ההון. בסוף אנשים צריכים לייצר לעצמם, אנחנו צריכים להבין שההשקעה, אגב, היא לא היעד שלנו. השקעה היא הכלי רכב שמביא אותנו ליעד שלנו. ושוק ההון, לדוגמה, הוא כלי רכב שמדבר על הגדלת הון, אוקיי? בדרך כלל בשוק ההון אתה לא זוכה לדיבידנדים. שוב, גם פה יש הסתייגות, אתה יכול להשקיע בחברות שמחלקות דיבידנדים, אבל אני מדבר על באופן כללי. שוק ההון זה כלי רכב שאומר, היום אני שם כסף ואני פוגש אותו כנראה בסוף הדרך. מה זה אומר סוף הדרך? כנראה שאני יוצא לפנסיה, כי אחרת אם אני מושך את זה, אתה יכול למשוך את זה בכל שלב, הוא נזיל, אבל אם אני מושך את זה באמצע הדרך, אני מאבד את אותו אפקט של ריבית דריבית, שזה מה שנקרא added value של שוק ההון. אז בשוק ההון רף הכניסה הוא נמוך והוא נזיל, אבל הדאונסייד של זה שאתה פוגש אותו בסוף הדרך. אז אתה שואל מה לעשות? אז כן, להתחיל לחלק את הדברים. שוק ההון, להתחיל לשים באיזשהו קופת גמל או איזשהו מדד גדול, S&P וכו'. אפשר לדבר על זה רבות ואפשר לדבר על, יש אין ספור דברים, אבל שוב, הדברים הרגילים זה הדברים הטובים, הדברים הרגילים הפשוטים, שאתה לא צריך להתעסק בהם יותר מדי. בסוף הדברים, המקורות הכנסה נוספים הוא לכל אלה שצריכים להיות פסיביים, ולא מקור ההכנסה העיקרי שלך. אז שוק ההון זה סבבה, וגם נדלן, יש דרך לגשת לנדלן בלי להתחיל עכשיו לבנות או להתעסק ביזמות, או גם לקנות דירה ולפקח על זה שיש סוחרים ואין נזילות וכן הלאה. אפשר להיכנס דרך קרן השקעות, יש הרבה אופציות של כניסה דרך קרן השקעות, ששם אתה מהווה איזשהו חלק מאותה קרן. אז גם אופציה להתחיל מהדברים האלה, מהדברים הפשוטים, ורק ככה להתחיל לגדול. אי אפשר ביום אחד, אין מה לעשות, אין פה פתרונות קסם, וצריך לגדול עקב לצד אגודל, אבל מגיעים באיזשהו שלב לסיטואציה כזאת שכבר ההון שלך מספיק כזה בשביל לפזר אותו גם לדברים אטרקטיביים יותר, וגם כדי ליהנות מדיבידנדים לאורך הדרך.
ואתה, זהו, הזכרת פה את השוק ההון. מה, היית ממליץ מה, על מניות דיבידנד ששלמו לי כסף לחשבון? מה לעשות?
קודם כל, אני לא אמליץ, בגלל שאני גם, למרות שאתה יושב מולי, אני לא פרוס בפניי כל, מה שנקרא, כל הכספים שלך, לכן אני לא יודע איך לנתב. אני צריך תמונה מלאה בשביל לנתב. אז כשאני מחלק את הכספים, ייתכן שאני רוצה להשיג בחלק מההון שיש לי גם דיבידנדים. אז זה יכול לבוא עם נושא כמו נדלן, שיש איזושהי דירה או נכסים כאלה ואחרים שמספקים לי דיבידנדים, ויכול לבוא דרך שוק ההון, דרך סקטור של שוק ההון, שיש מניות שהן יודעות לחלק כל רבעון או כל תקופה מסוימת דיבידנדים. זו אחת האופציות להמליץ נקודתית לכל מי שצופה בנו או מאזין לנו. אני לא רוצה לעשות, כי כל אחד יש לו, כמו שאמרתי, סטטוס אחר וכן הלאה, אבל שווה לבדוק את כל האופציות. בגלל זה אני אומר, לא לכל אחד מתאימה כל השקעה, אני רוצה לבחון את כל מניפת האופציות והאפשרויות שיש לי, ואז להבין מה נכון לכל בן אדם. שווה להטיל ספק, שווה לחקור, שווה ללמוד, ושווה ללכת למומחים שמתעסקים בדברים האלה, שיודעים להנגיש לי את מקורות ההכנסה האלה בצורה הטובה ביותר.
ואיך יודעים מי מומחה?
איך יודעים אם הוא מומחה? קודם כל,
אתה יודע, בעולם שלנו כל אחד אומר שהוא מומחה.
ברור.
מה אנשים צריכים לשאול בן אדם כדי לדעת שהוא מומחה?
תראה, אני אלך איתך לשורה התחתונה. בסוף, זה מגיע מהבטן, אוקיי? אם אתה יושב עם בן אדם, הוא יכול להיות הכי מקצועי שיש, או יכול לדבר הכי יפה שיש, אבל אתה יושב מולו ולא מרגיש לך נכון, כמו שאמרתי, עם השקעה, צריך לישון איתה טוב בלילה. זה השורה התחתונה. לפני זה, כמובן שיש טרק רקורד של דברים שעשית, אנשים שליווית, נושאים שאתה מתמקד בהם. בסוף, אני יודע שהיום, מה שנקרא כפטריות אחרי הגשם, כל בן אדם ששיפץ איזה מקלחת קורא לעצמו עכשיו מלווה משקיעים בלי להעליב, כמובן. אבל צריך קצת יותר מזה. גם אם אנחנו מדברים על אותו שיפוץ, כשאנשים אומרים את אותם סיסמאות של לקנות דירה מתחת למחיר השוק וכן הלאה, זה לא סתם בא יש מאין. אף בן אדם לא פרייר ומוכר דירה מתחת למחיר השוק. צריך לבוא מכורח נסיבות מסוימות, וכדי למצוא את הנסיבות המסוימות האלה, צריך באמת להיות מבין בשוק ולדעת מה מחיר השוק וכן הלאה. אז כשאתם עושים את החיפוש שלכם, תעברו מספר אנשים, תדברו איתם, תתחילו להבין את הטרמינולוגיה שמדברים עליהם באותו נושא, ובעיקר תנסו ללכת לאנשים שלא מנסים למכור לכם השקעה ספציפית. אני לצורך הדוגמה, שעוד פעם לא מדבר עליי, אבל אני מדבר את מה שאני מאמין. אני לא מוכר שום דבר, לא מוכר שום השקעה, אוקיי? אני בסוף לא מקבל בן אדם ואז מוכר לו השקעה שיש לי, אלא להפך, אני מבין מה ההשקעה שנכונה לבן אדם ואז אני הולך לחפש אותה. אני נקרא opportunity seekers, מחפש הזדמנויות. אוקיי? אני מחפש את ההזדמנות הנכונה, את ההשקעה הנכונה לאותו בן אדם. אז תחפשו אנשים מומחים שהם לא, מה שנקרא, אונסים עליכם איזושהי השקעה מסוימת או עסקה מסוימת, אלא הם מחפשים את הדבר המתאים עבורכם.
טוב. איך אנחנו משיגים את הספר?
קודם כל נמצא בחנויות הספרים, אפשר להקיש בגוגל, מעובד שכיר למשקיע בכיר.
כן, ואז מגיעים לדף לקנות את זה אונליין?
יש, שוב, זה בכל עמודי האינטרנט של סטימצקי ושל...
יפה.
ושל...
ואיך שכנעת הרשתות כאלה להביא את הספר? לא שאני גורע, כאילו זה לא...
בסוף, הרשתות האלה הן מה שנקרא מוכרות, מה שעושה להם שכל. וכנראה שאני עוד פעם צריך לשאול אותם, אבל כנראה שעקבו אחריי בצורה כזו או אחרת, הבינו שאני מתראיין פה ומדבר שם, גם ברדיו וגם בטלוויזיה, ויש מצב שאני, הבינו שאני, יש מאחורי הדברים שאני אומר, אז מצאו לנכון לפרסם את הספר, אבל באמת צריך להבין מה זה ספר. הוא לא מוצר רווחי בשום צורה. לא מהמקום הזה הוצאתי ספר.
הוא כרטיס ביקור כזה.
כן, יש אומרים כרטיס ביקור מפונפן, אבל הספר הזה מנקז 16 שנים של תובנות, הרבה טעויות, ומתוכם גם הרבה הצלחות, והכל מנוקז לתוך 200-250 עמודים של עוד פעם של תובנות, וזה הדבר הכי יעיל. כשאני רוצה להבין בנושא מסוים, אני הולך וקונה ספרים בנושא הזה, ואז אני, ככה אני יודע שאני מחכים. בסוף ספר בן אדם ישב, השקיע לא מעט שעות בכתיבת הספר, ושוב, מיצוי כל התובנות שיש לו, משנים של התעסקות בנושא הזה. באמת, זה בזוטות להשיג לכל אחד ידע שנתמך על הרבה שנים של ניסיון. לא רק את שלי, אני מציע לאנשים לקרוא ספרים בנושא השקעות ועסקים והתפתחות אישית ועסקית. זה רק יעזור להם. וכמובן, אחרי שהם קוראים את הספר, גם לעשות פעולות. רק לצבור ידע זה לא מספיק, צריך גם לעשות פעולות.
יפה.
טוב, אז הנה, הלוואי וכמה שיותר אנשים יקראו את הספר וישקיעו את ה-100 שקלים או סביבה.
באמת, אני רוצה מה שנקרא להגיד בנושא הזה, נגעת במשהו. אנשים חושבים שצריך מיליונים בשביל להשקיע, זה בדיוק ההפך. צריך להשקיע כדי שיהיה מיליונים. אבל מיליונים זה לא העיקר. אתה יכול, המטרה היא, הכוונה היא פה שאתה יכול להתחיל להשקיע כמעט בכל סכום. צריך לצאת מהתפיסה הזאת של כסף הוא מה שמפריע לנו כדי להתקדם, אוקיי? אנחנו צריכים להתחיל להוציא את האנטנות של הזדמנויות ולהתחיל לחשוב במינוחים אחרים, במינוחים של מינוף, במינוחים של להגדיל את ההון שלנו, וכסף אף פעם הוא לא מהווה בעיה.
טוב, אז הנה, הבאת לנו פה את השורה התחתונה.
זיקק לנו את הספר.
זיקקת לנו, הכסף הוא לא המכשול, אלא המיינדסט, המחשבה והרצון לצאת לדרך.
לגמרי. חד משמעית.
אתה לא אשם אם אתה אני, אבל אתה אשם אם אתה אני.
בדיוק.
חד משמעית.
זהו, אתה הולך להגיד את זה לכל המשקיעים שלך.
אני אגיד שאני אמצאתי, מי ידע?
תגיד. וואלה,
אני אגיד.
אלה אם כן קראו. אלה אם כן קראו.
זה משפט שאומר, וואלה, אני חייב להשקיע עכשיו. כן.
חזק.
טוב.
טוב, עומר מויאל, מנהל קבוצת Money Mentor, ליווי שכירים ויזמים להגדלת מקורות הכנסה, ומחבר הספר מעובד שכיר למשקיע בכיר. תודה רבה לך
על הפרק הזה.
תודה רבה לך.
יריב, תודה רבה.
תודה לך שם.
וקדימה, תעשו בינג' אחורה ותאזינו לכל הפרקים הקודמים.
יאללה.
בפודקאסט. יאללה, להתראות ונתראה בפרק הבא.
ביי.